שלום לכולם, פודקאסט 49 של רברסינג פלטפורמה. מרובה משתתפים הפעם מסביב לעולם, אישי ויוני בקליפורניה, ירון נמצא בניו יורק, ואני ורן, כולנו על סקייפ, אז אנחנו מתייצים בראש של האיכות, ואנחנו מדברים היום על זיגזגים. אישי, אתה רוצה להציג את הנושא?
הנושא הוא נושא מאוד חשוב לכל סטארט-אפ שרוצה להצליח בסופו של דבר, וזה להמציא את עצמו. איך סטארט-אפים ממציאים את עצמם? או איך בכלל רעיונות או כיוונים עסקיים ממציאים את עצמם? אני מהנדס, אז רוב הפודקאסט הזה אני אשתוק. יוני, טוב, אני אתן ליוני להציג את עצמו. והוא זה שבעיקר אחראי על הכיוונים העסקיים של המוצר, של הסטארט-אפ שדיברנו עליו שני פודקאסטים, לפני שני פודקאסטים, קאצ'ינג, ואיך אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש ומוודאים שהסטארט-אפ יצליח.
אז רק לפני, שנייה לפני יוני, רק נזכיר את האפיליישן של כולם. אז בעצם אני, אורי וירון, שלושתנו באוטברין, אורי וירון עם שני המייסדים. יונתן, יוני וישי עובדים בקאצ'ינג בקליפורניה, ועכשיו ניתן את הבמה ליוני. בבקשה.
תודה. אני גם מהנדס בעברי, עבדתי בארץ, גם בצבא, גם בתעשייה אחרי זה בקומברס, עברתי לקליפורניה כדי ללמוד בתור מנהל עסקים, ועבדתי כאן קצת בתעשייה של ייעוץ אסטרטגי, ולפני כמה שנים עזרתי להקים את חברת קאצ'ינג, שאולי חלק מהמאזינים מכירים, וקיבל קצת כיסוי תקשורתי בארץ לפני שנה בערך, שהשקנו רשמית את המוצר, אבל ההשקה היותר מעניינת שלנו הייתה באמת לפני חודש וחצי, שזה המוצר שלא ייחלנו כל הזמן וזיגזגנו אליו. אז אני אחד המייסדים, אני אחראי לתחום של השיווק והמוצר, ויחד עם הצוות העסקי, של עוד שני מייסדים, המנכ״ל בשם אנדי רקלף, ועוד אחד המייסדים דן קארול, שהוא משקיע בעברו, אנחנו עושים את רוב העבודה העסקית והאסטרטגית, אבל בצורה מאוד פתוחה ומשותפת עם צוות הפיתוח, גם שישי הוא חלק ממנו. זה משהו שאני חושב שמאוד עזר לנו בזיגזג הזה.
אוקיי, ירון, אם תציג את עצמך למי שלא מכיר.
כן, אז כמו שאמרת, אני אורי ואני המייסדים של Outbrain. Outbrain, אני חושב שהמאזינים שלכם כבר יודעים בערך 48 פעם מה אנחנו עושים. אז אולי לשניים שהצטרפו הפעם, אנחנו עושים מערכת להמלצות על תוכן של בלוגים ועיתונים. ולאחרונה אספנו מערכת שבעצם ממליצה על תוכן שיווקי או תוכן מספונסר, שאנשים משלמים בשביל שנציג אותו בתוך ההמלצות שלנו. אז זה Outbrain, התחלנו בערך לפני שנתיים. לפני זה הייתי מייסד ביחד עם עודד יצחק, מייסד של קוויגו. עסקנו בפרסום קונטקסטואלי דומה לגוגל אדסנס, רק שבסופו של דבר התמקדנו בנישה שונה של השוק, ועוד אדסנס פתוח לכל העולם, אנחנו התמקדנו באתרי פרימיום, אתרים מהדרגה הראשונה, וזהו, את קוויגו מכרנו לפני שנתיים ל-AOL. לפני זה התחלתי עוד חברה בשם Ad Forever, שגם עסקה בפרסום אונליין, אז זה התחום שאני מתעסק בו, ואני חושב שנדבר אחר כך על קוויגו קצת יותר פירוט.
אוקיי, אז בהכנות לשיחה ליוני היה סיפור מעניין על קאצ'ינג, אז יוני, ספר אותו שוב.
אוקיי, אז קצת הרקע לקאצ'ינג. הרקע הוא עולם ההשקעות, השקעות בבורסה. משקיע ממוצע ברוב המדינות בעולם, גם בארצות הברית וגם בארץ, שרוצה להשקיע בבורסה על ידי זה שמישהו אחר ינהל לו את הכסף, הולך וקונה קרן נאמנות. קרן נאמנות זה חברת השקעות ש... בגדול צוות הניהול יושב בחברה, מנהל תיק מניות של כסף של משקיעים, והמשקיעים קונים מניה בתיק, בשוק ההון, הרבה פעמים דרך יועץ השקעות בבנק, או נחשפים לזה דרך פרסום. הבעיות הגדולות עם התעשייה הזאת, זה בעיות של שקיפות, קשה מאוד לדעת מה יש בתוך התיק. בגלל איך שהתעשייה בנויה, אנחנו מקבלים רק דוח פעם ברבעון, מקבלים איזושהי תצפית קטנה בתוך התיק ברבעון הזה, אז לא יודעים מה היה בתיק במהלך הרבעון. בעיה אחרת זה שמאוד קשה לבחור קרן נאמנות, המידע היחיד שאנחנו מקבלים, זה התשואות שהיו לקרן בעבר, אבל אי אפשר באמת לבחור על פי זה קרן. אנחנו רוצים לדעת, רגע, המנהל היה לו מזל או שהוא באמת היה טוב, הוא עשה את מה שהוא אמר שהוא יעשה, מה היה במהלך הרבעון, למה הוא קיבל את ההחלטות שהוא קיבל, תנו לי לקרוא קצת את המחקר שהוא או שהצוות ערכו. בעיה אחרת זה בעיית העלויות, בגלל שהתעשייה בנויה בכל כך הרבה שלבים, מסיבות היסטוריות, יש את הקרן, יש אנשי שיווק, יש את ההשקעות בבנק שצריך לשלם, לא צריך לשווק ולפרסם, אז יש הרבה עלויות שבסופו של דבר יוצאות מהכיס של המשקיע, גם אם הוא לא בדיוק יודע. אז הבעיה שרצינו לפתור זה בעצם לבנות איזושהי פלטפורמה אינטרנטית, שבה המשקיעים הטובים ביותר יוכלו להוכיח לכולם עד כמה הם טובים בצורה מאוד שקופה, כל אחד יוכל לראות את התיק של כל מנהל השקעות של כל משקיע כזה, לראות מה יש בתיק, איך ההשקעות נעשות, למה הן נעשות, מאיפה הגיעו התשואות, ובסופו של דבר לאפשר לאנשים להשקיע בהתאם למה שהמנהלי ההשקעות האלה עושים, זאת אומרת לחכות אותם בתיק מניות אמיתיים, כסף אמיתי. והגישה שנקטנו הייתה גישה של כוכב נולד, ככה, להשתמש במטאפורה הזאת. בואו נפתח פלטפורמה מאוד מאוד פתוחה, נפרוס יריעה רחבה, תיקים וירטואליים שכל אחד יוכל לנסות, אבל הם יהיו בריל טיים והם יהיו חיקוי עד כמה שאפשר טוב של השוק האמיתי. אנשים יוכיחו את עצמם, במרוצת הזמן הטובים ביותר יצופו, זה יכול להיות כל אחד, זה יכול להיות אולי סטודנט לכלכלה ומנהל עסקים, זה לך תדע מי יופיע, ממש כמו בכוכב נולד.
אוקיי, זה מודל הכוכב נולד או יוטיוב בגדול, נכון?
בדיוק, יוטיוב, כוכב נולד, אמריקן איידל, זה המודל שהלכנו אחריו, ובאמת בנינו פלטפורמה מאוד פתוחה, שמנו אותה גם בפייסבוק, בגלל הפופולריות שהאפליקציות בפייסבוק צברו, ונתנו לזה לרוץ ככה שנה וחצי, שנתיים, ובאמת כל המשאבים של החברה הושקעו בזה. ובמרוצת הזמן, לקראת ההשקה של השירות האמיתי, מה שבאמת הבנו זה שאין הרבה משקיעים מוצלחים מתוך הקהילה הזאת, ובנינו קהילה מאוד גדולה, יותר מ-400,000 איש נרשמו לנהל תיקים וירטואליים כאלה. אבל לא היו הרבה כוכבים ביוטיוב, והבנו שהמודל הוא בעצם הולו. זאת אומרת, מנהלי השקעות מקצועיים, שיש להם איזושהי בעיה שקשה להם מאוד לשווק את עצמם, לא בהכרח מנהלי קרנות נאמנות, אבל יש גם תעשייה של מנהלי השקעות שמנהלים תיקים אינדיבידואליים ללקוחות, אבל הם יושבים במשרד שלהם, לא משנה איפשהו במיזורי נגיד, ומנהלים כסף ללקוחות בעיירה המקומית, אבל לשווק את עצמם לכל הלקוחות בארצות הברית, לכל השוק בארצות הברית, זה יקר וקשה. והבעיה השנייה שיש להם זה שניהול התיקים, ה-back office, ה-back-end, מה שנקרא, זה קצת כאב ראש בשבילהם, יש פה עניין רגולטורי, יש פה עניינים משפטיים, הם צריכים לדווח, הם צריכים לבצע את הפעולות לכולם בתיקים האינדיבידואליים. והפלטפורמה שאנחנו בנינו, שהתמשקה ישירות עם ברוקר שאנחנו עובדים איתו, אפשרה לנו לקחת את כל הכאב ראש הזה עלינו, לחסוך להם הרבה עלויות. אז גילינו פתאום שכל המודל יוטיוב, כל המודל כוכב נולד, הוא לא המודל האמיתי, לא מכאן יבוא הטלנט. וזה דרש איזשהו שינוי כיוון. פתאום להשקיע משאבים עסקיים ולחפש או לקלוף את המנהלים המקצועיים שפונים אלינו. השינוי הנוסף שהתרחש ממש בשבועות האחרונים, זה שגילינו שהלקוחות שלנו הם לא מי שחשבנו שהם יהיו. הפלטפורמה שלנו תפסה הרבה תאוצה בקרב באמת משתמשים צעירים יותר, ציינתי כבר את פייסבוק, אנשים שרצו ללמוד על השקעות, לנסות את מזלם, לדבר עם אנשים אחרים על השקעות, ואנחנו ציפינו שמקרב הקבוצה הזאת יבואו רוב הלקוחות, משתי סיבות. סיבה ראשונה, חבר'ה קצת צעירים יותר, דור האינטרנט, ודור האינטרנט הרי תורך כמעט כל דבר דרך האינטרנט, אז אין סיבה שהוא לא יצרוך במוצר השקעות דרך האינטרנט, זאת אומרת, ישים כסף אמיתי כדי לחכות מנהל השקעות או משקיע מוצלח אחר שהם פגשו במרכאות דרך האתר שלנו. והסיבה השנייה זה שזה אנשים שניסו את מזלם בפלטפורמה, ראו שזה קשה ושהם לא כל כך טובים, ושעדיף להם לעשות outsourcing למישהו אחר. אמא, מה זה לא מה שקרה? הלקוחות שלנו, לשמחתנו, זה אנשים מבוגרים יותר, עם יותר כסף. יש להם בעיה אמיתית, הם השקיעו בקרנות נאמנות בעבר, הם מתקרבים לגיל הפרישה בארצות הברית. והם לא מרוצים מהמוצר שיש היום בשוק, כלומר קרנות נאמנות. הם מחפשים מוצר אחר, הם רוצים את השקיפות, הם רוצים את הגישה היותר ישירה למי שמקבל את ההחלטות על ההשקעות. הם רוצים את היכולת להבין למה ההשקעות נעשות. זה בכלל לא הלקוחות שחשבנו שיהיו לנו מקרב המשתמשים בקהילה שבנינו בפייסבוק ובאתר.
יכול להיות, יוני, שהמשבר הכלכלי הזה הגיע לכם בתזמון מוצלח?
אני חושב שכן. אני מאמין שסטארט-אפ טוב יכול להצליח בין אם הכלכלה במצב טוב או הכלכלה במצב רע, בהנחה שיש לו כמובן את הכסף לרוץ קדימה. אבל מה שקרה באמת זה שאנשים איבדו עוד יותר את האמון בשיטות המסורתיות להשקיע. אז זה עזר לנו, זה עזר לנו גם מבחינת כיסוי תקשורתי, כי התקשורת כאן מאוד מנסה לחסות האלטרנטיבות שצסות, ואנחנו אחת האלטרנטיבות. מבחינה הזאת אני חושב שזה ברכה.
אז בעצם אתה מצייר מצב שהחברה פעלה כמה שנים במודל א', ופתאום התהפך המודל לחלוטין, ומה שמעניין זה לשמוע, איך המשתמשים קיבלו את זה, איך האנשים מתוך החברה קיבלו את זה. אתה בעצם, אתה אומר שזה קרה לפני חודש, חודש וחצי, אתם כנראה עדיין בעין הסערה שם.
אז אנחנו ממש שבוע שעבר, או לפני יומיים אפילו, היה את המשבר הכי גדול נקרא לזה עם המשתמשים. אנחנו עברנו שלושה משברים בגדול, או לא משברים, שלושה נקודות זיגזג גדולות. אחד, הבנו שאנחנו לא נגבה כסף על לראות מה המשקיע עושה, אלא אנחנו נגבה כסף על השירות שמאפשר לאנשים להשקיע ישירות כמו משקיע אחר, כמו מנהל השקעות. במקור חשבנו שנהיה מודל סאבסקריפשן, אנשים ישלמו $20 לחודש ונקבלו תמורת זה מידע על מה האנשים הכי מוכשרים עושים, והם יוכלו לפקות אותם. ודווקא מהצוות הפיתוח, הצוות הפיתוח בא ואמר, מה פתאום? Information should be free. הרבה חבר'ה שהגיעו מגוגל היו בצוות, אמרו, אף אחד לא גובים כסף על דאטה, לא גובים כסף על מידע, צריך לגבות כסף על שירות שהוא באמת שירות נוח יותר. ואז שינינו את המודל, ללכת על, בעצם לקחת דמי ניהול, עבור ניהול התיק האמיתי. השינוי כיוון השני היה מה שאמרתי, שהמומחים הם לא ה-YouTube, אלא זה יותר הולו, זה היה מעלי השקעות האמיתיים, והשינוי האחרון היה שהלקוחות שלנו זה לא מקצת הקהילה הווירטואלית. וזה באמת היה משבר לא קטן עם המשתמשים שלנו, כי רוב קהל המשתמשים שלנו זה אנשים שמשתמשים בתיקים הווירטואליים, ויום אחד הדענו להם, תיקים שלכם לא זמינים יותר, זאת אומרת, אתם רוצים להשתמש בהם, זה רק באפליקציה שלנו בפייסבוק. זאת אומרת, הפרדנו לחלוטין את המוצר הווירטואלי מהמוצר האמיתי. ועשינו את זה בלי להודיע ללקוחות מראש, פשוט הבנו מה לקוחות עם לקוחות מהתנהגות של משתמשים בתיקים הווירטואליים שלא עקו ללקוחות. הבנו שמדובר בשתי קבוצות נפרדות לחלוטין. החלטנו לא לנטוש את התיקים הווירטואליים, אבל לא פה הביזנס.
הודעות סטייל צוקרברג. מהיום הפרטיות שלכם שלנו, ואם אתם רוצים, תעזבו. אם לא, תמשיכו.
האמת, זה דווקא היה קשה מאוד לצוות הפיתוח לקבל, שאנחנו עושים דבר כזה מהיום למחר, ואנחנו היינו בגישה של זה לא ישנה שום דבר. זה לא שאם אנחנו נגיע מראש אז משהו ישתנה. הבנו לאן הביזנס הולך, עכשיו צריך לחתוך מהר, צריך למשוך את הפלסטר ולעבור הלאה. והורדנו את הראש וחטפנו קיתונות שרוצים ממשתמשים, באמת מאוד מאוד לא נעים לראות מה אנשים כתבו לנו על הבלוג ואימיילים ששלחו לנו. כשמסתכלים על הדאטה רואים שרוב הלקוחות, רוב המשתמשים שעוסקים בווירטואלים עברו לפייסבוק, כמו שביקשנו מהם, בלי הרבה בעיות, ואלה שצעקו וקיללו זה המיעוט הקולני. אז זה היה השינוי הגדול. שוב, זה באמת, ממש היה לשנות לחלוטין את הכיוון שלנו מבחינת מי הלקוחות, מה המוצר, במי אנחנו תומכים.
אוקיי, אז ירון, תרצה להציג את הסיפור שלך?
כן, אני ארגיד רק לפני זה לגבי הסיפור הזה. אני חושב שהרבה עסקים באינטרנט הם בסופו של דבר מרקט פלייסס, שבו אנחנו מנסים להפגיש בין קונים של משהו למוכרים של משהו. זה פשוט טבע העסק הזה. ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים לעסק, והדוגמה פה שיוני דיבר עליה היא דוגמה מצוינת, זה להבין בשחקנים של המרקט פלייס שלך, מי הוא השחקן העיקרי. עכשיו, הגישה הטריוויאלית היא שאם יש לך קונים ומוכרים ואתה רוצה שיהיה לך מרקט פלייס טוב, אז שני הצדדים הם חשובים. כן, חשוב שיהיו לך בשוק, חשוב שיהיה לך מוכרים וחשוב שיהיו קונים, אבל כשצוללים לזה ובאמת מתחילים לחיות את העסק, הרבה פעמים מבינים שבעצם יש לך צד אחד שהוא הצד העיקרי שחשוב שתטפח, והצד השני כבר יבוא, הוא כבר יהיה שצריך להשקיע בו, אבל הוא כבר יהיה בעצם תוצאה של טיפוח של הצד העיקרי שלך. ואני חושב יש כמה דוגמאות מצוינות בהיסטוריה, eBay למשל זה מרקט פלייס, זה שוק שבו אנשים יכולים למכור את הג'אנק שלהם, וזה eBay לכל אורך חייה, עד השנה, שנתיים האחרונות, התמקדו בעיקר במוכרים. זאת אומרת, יש לך דברים בבית, ניתן לך את כל האופרציה שאתה צריך בשביל למכור את הסטאף שלך. ואחר כך הקונים היו בעצם תוצר לוואי באי-ביי, כן? הם באו בגלל שהיה שוק של הרבה דברים. אמזון, שהתחילו בערך בתקופה דומה לאי-ביי, הסתכלו על אותו שוק, אבל בצורה הפוכה לגמרי. והם אמרו, מה שחשוב זה חוויית הקנייה. אנחנו נתמקד בקונה ונעשה את זה כך שחוויית הקנייה תהיה מופלאה, ניתן ריוויוז, ניתן מידע כמו שצריך על שיפינג וכו' וכו'. ואם יהיו לנו, אם הקונים יתרגלו לקנות אצלנו, אז בסוף אנחנו נביא את כל המוכרים, את כל הסחורה אלינו. והם התחילו באמת עם מחירה של דבר מאוד ספציפי, עם ספרים, אבל היום אמזון ואי-ביי מוכרים באופן כללי את אותם דברים, ואמזון, הייתי אומר, מנצחים בגדול, בגלל שהם מצאו בתוך המרקט פלייס, הם התמקדו בקהל הנכון יותר. עוד דוגמה ככה, איך את זה?
אני חושב שיש גם משהו בדוגמה של eBay ומקושרת למה שיוני אמר. eBay בשלב מסוים נתנה למיעוטים קולניים מהקהל של המוכרים שלה פשוט נהל את הביזנס, והיא ככה לא הצליחה לחזור אל הקונים או לחזור להתמקד בקונים, כי פשוט לא נעים להגיד בפודקאסט, אבל מיעוט קולני של סלרס, תפסו אותם בביצים.
זה ממש כן. ככה, אחד הדברים שהיו מצחיקים בתגובות של האנשים שאמרו, מה עשיתם, הרסתם את הביזנס שלכם, כל האנשים שהתלוננו, שהשתמשו בתיקים וירטואליים ולא הפכו ללקוחות, לא קנו את שירות ההשקעות שלנו, אמרו דברים כמו, התכוונתי לשים כסף אמיתי, עכשיו אני בחיים לא אעשה את זה. אם התכוונת, אז למה לא עשית את זה עד היום? חייבים לזכור את זה, ובאמת להסתכל על הנתונים האמיתיים, ולדעת מי המיעוט הקולני ומי הלקוח האמיתי שלו.
אז ירון, אם היית צריך להמר, קצ'ינג צריכים להשקיע במשקיעים, או במנהלי התיקים?
זה, קודם כל אני מכיר את קצ'ינג עכשיו, מהחמש דקות האחרונות שאני דיבר עליה, אבל נשמע לי שכבר התוצאות מדברות בעד עצמם, זה צריך... צריך להשקיע במשקיעים, כי אם אין לך את המשקיעים האמיתיים שבאמת עבור שם שווה לבוא לקצ'ינג או לעקוב אחרי משקיעים, אז זה לא ילך. בביצה והתרנגולת, אני חושב שהמשקיעים הטובים הם באמת הקהל שצריך להתמקד בו, ואם יבנו ויתפכו את זה ויתמקדו בתחום הזה, אז אני חושב שבסופו של דבר אלה שעוקבים אחרי המשקיעים הם בעצם גם משקיעים, לא?
כן, כן.
כן, זה מבלבל. אבל באמת על הלקוחות האמיתיים, האנשים בני 40, 50, 60, יש להם כסף להשקיע ומחפשים את המטיב, אז זה מי שאנחנו חושבים, צריכים להתמקד בהם. אני חושב שבתהליך הזה של הזיגזג, כשאתה מחפש את הלקוח ואת המוצר, צריך כל הזמן לזכור שיש, אם הבעיה היא מספיק גדולה, הבעיה שאנחנו פותרים, ואני מאמין שאנחנו פותרים בעיה לאנשים בכל טווח הגילאים. אבל אם הבעיה היא מספיק גדולה, אז יש איזושהי קבוצה שם שאיתה צריך להתחיל. שהבעיה אצלם היא הכי אקוטית, והם הכי מוכנים להתחיל, ומשם אני אתפשט, ודרכם אני יעל את המוצר ואשפר את המוצר, שהם יתחילו לספר על זה לעוד אנשים, ובסופו של דבר עוד ועוד אנשים מקבוצות שונות ישתמשו בהם. למשל, SMS'ים. בארץ אנחנו רגילים להשתמש SMS'ים שנים. בארצות הברית רק בשנה, שנתיים האחרונות, אנשים יצטרו להשתמש, וזה ילדים בני 16 בהתחלה, אבל היום גם ההורים שלהם.
להשתמש במה? לא הבנתי? מה דיברת?
SMS'ים, בהודעות טקסט.
אוקיי, אוקיי.
eBay התחילו ממה זה היה? מבוט פד כאלה של סוכריות.
כן.
וואלה, לא ידעתי.
שאלת לגבי מרקט פלייס בעולם שלנו, שהוא עולם הפרסום, והיסטורית זה היה מרקט פלייס שהיה מאוד קל להגדיר איפה, מה הצד העיקרי שצריך להתמקד בו, וזה הצד של הכסף, של המפרסמים או של הסוכניות פרסום שמייצגים את הכסף של המפרסמים. ואם ניצחת שם, אם היית זה שיודע לקחת את הכסף מהמפרסמים, בגדול ניצחת בפרסום אופליין. פרסום אונליין בעצם הפך את זה, והמרקט פלייסים היום, השווקים שמנצחים היום, כמו גוגל ועד נטוורקס הגדולים, הם אלה שדווקא התמקדו בצד של הנדלן, של הפאבלישרס, איפה שהפרסומות מופיעות. וזה קצת, זה קצת מוזר, כי זה בעצם הצד של הפרסום שלא משלם לך, אלא זה הצד של הפרסום שמקבל כסף, כן, הצד של הפאבלישר.
אבל בעבר ירון בעצם לא היו רק שני צדדים, כלומר רק העיתונים שמנסים למכור למפרסמים?
אז זה נכון, ובעניין הזה העיתונים הגדולים או החברות מדיה הגדולות הם אלה שידעו לקחת את הכסף. אז ההשוואה אולי היא לא אחד לאחד, אבל ההשוואה אולי יותר טובה היא לימים הראשונים של האינטרנט, שבהם האד נטוורקס הראשונים בעצם התמקדו ביחסים עם המפרסמים הגדולים. והאד נטוורקס האלה לא שרדו, כי מי שניצח בטווח הארוך זה מי שטיפל יותר טוב ונתן תשואה יותר טובה לבעלי הנדלן. אז אלה שהתמקדו קודם כל בפאבלישרס ולהשיג את המיקומים על הדף ולנהל אותם כמו שצריך ולשמור על היחסים עם הפאבלישרס, בסופו של דבר המפרסמים באו ושמו אצלם כסף. אבל הפוך כמעט ולא קרה. זאת אומרת, אד נטוורק שמייצג הרבה מפרסמים, לאו דווקא יכול לבוא ולקבל את המיקומים האלה אצל פאבלישרס, את המדלן הזה.
יש לי שאלה פילוסופית, בוא נראה אם אני בכיוון. אז בעצם מה שיוני אני חושב תיאר, זה איזושהי סוג של דמוקרטיזציה של שוק ההון, והשאלה האם בעצם מה שאתה מתאר ירון, זה אולי דמוקרטיזציה של שוק הפרסום, כלומר להעביר את הכוח לאיפשהו שייך, אם אפשר להגיד את זה ככה? מה אתה אומר?
אני לא יודע אם זה, אם הייתי משתמש בדמוקרטיזציה, אני חושב שהנקודה שלי היא שעסק צריך להיות קצת יותר מתוחכם ונואנסי בבחירת הצד שהוא מתמקד בו. ואם אתה עסק שמטפל בשני צדדים, בקונים ומוכרים או איזה שהם שניים, שלושה צדדים, אם אתה חושב שכל הצדדים הם שווים באותה מידה וצריך להתמקד בהם באותה מידה, אתה כנראה עוד לא הגעת לרמת התחכום והנואנציות שצריך בשביל לנצח.
Okay.
וצריך למצוא את הצד שבו אתה צריך להתמקד ולהיות מאוד מתוחכם לגבי זה.
אז חווית כזה מהפך של מיקוד בזמן האחרון?
אז היינו ב-Outbrain, התחלנו להתמקד בקוראים, אמרנו ש ניתן לקוראים מערכת שנותנת להם המלצות קריאה מוצלחות, והבנו בערך כמעט שנה אחרי שהתחלנו ופיתחנו וכבר היה מוצר באוויר, הבנו שבעצם להתמקד בקוראים, אנחנו לא מעניינים את הקוראים עדיין, אין לנו מספיק דאטה בשביל לעשות את זה משמעותי בשבילם, והחלטנו במקום להתמקד בבעלי התוכן ולתת את ההמלצות דרך בעלי התוכן. אז זה שינוי אחד לדוגמה שעשינו ב-Outbrain. וביום שעשינו את זה, עשינו תהליך שדומה למה שיוני תיאר בקצ'ינג, זאת הייתה החלטה שנפל לנו הסימון, למחרת אמרנו למתכנתים לעצור סוסים ולא להפסיק לפתח את מה שמפתחים, ואחרי שבוע שבועיים כשהחלטנו על השינוי שאנחנו עושים, זרקנו את כל הקוד של שנה בערך, זרקנו לזבל והתחלנו נקי. ובעניין הזה אני גר, אני מסכים עם יוני שהדרך לעשות את זה, זה כמו פלסטר, ויהיו את הקולות, ה-vocal minority, גם בתוך, בין המהנדסים וגם בין הלקוחות, שאומרים, השתגעתם, אבל מהבחינה הזאת, להשקיע בקוד ולהשקיע במוצר, זה דומה מאוד להשקיע בבורסה. וכמו שאומרים, כשאתה מחזיק מניה, בגלל שקנית אותה לפני שנה, אתה בעצם כל יום קונה אותה מחדש, ואתה צריך להחליט האם היום המניה שבבעלותי כבר שנה, שנתיים, 10 שנים, האם היום זאת ההשקעה החדשה הכי טובה שאני יכול לעשות. ואם זה לא ההשקעה הכי טובה, אז צריך בלי הרבה נוסטלגיה להיפטר ממנה ולעבור למניה הבאה שהיא העתיד. ואני חושב שכך צריך לעשות גם בפיתוח מוצר.
אמר לי חברי המתכנת מיכאל, שעבדתי פעם, אף פעם אל תחשוב כמה השקעת בקוד, תמיד תחשוב כמה אתה עוד הולך להשקיע בו.
כן, בדיוק. אני חושב שעשינו את זה כבר, באופן כללי עשינו את זה פעמיים ב-Outbrain במשך שנתיים, פעם אחת כמו שציינתי בשינוי הראשון, ופעם שנייה במוצר שלנו שפונה למפרסמים או לקוחות משלמים, וגם שם נפל לנו יום אחד הסימון וזרקנו בגדול את מה שעשינו והתחלנו נקי, ואני חושב חושב שזאת ההשקעה הכי טובה שאפשר לעשות עם משאבי פיתוח, לא להיות נוסטלגים על מה שנכתב בעבר.
אתה יכול לתאר למה נפל לכם האסימון? מה התהליך ש... למה זה קרה? מה הקש ששבר את גב הגמל? או מה הייתה סדרת האירועים שגרמה לכם להבין ש... אופס?
זה, בגדול אני חושב שזה משותף לרוב הסטארט-אפים שמתחילים. אנחנו מתחילים סטארט-אפים על בסיס רעיון שיש לנו בראש, הוא לרוב משהו שבוער בנו ואנחנו מפתחים עבורנו, וזה לאו דווקא מה שאיך שהלקוחות שלנו, הלקוחות שאנחנו רוצים שיהיו שלנו, רואים את העולם. ואני חושב שהדרך הכי טובה לגלות או להפיל את הסימונים האלה בכוח זה להוציא מוצרים, להוציא את המוצרים שבוערים לנו בעצמות ולהסתכל על המספרים. זה הדרך הכי טובה להיות, לא להתחבר רגשית יותר מדי למוצר שהיה או לקוד שנכתב, זה פשוט להסתכל על המספרים ולראות האם המשתמשים או הלקוחות שלנו מסכימים איתנו. ואני חושב שבשני המקרים ש... שהיו לנו פה, הלקוחות שקיווינו שיהיו שלנו לא הסכימו איתנו. אז זה הסימון שנופל, אני חושב, בצורה מאוד חזקה ומהדהדת. החוכמה היא להסתכל על המספרים, להבין מה המספרים ש, שמתארים הצלחה של המוצר או אי הצלחה, אם המספרים האלה עזזים הצידה או לא עולים מהר מאוד למעלה, אז זה זמן להסיק מסקנות. והדבר השני, זה כמו שאמרתי קודם, זה לא להיות יותר מדי נוסטלגי על הרעיון המקורי או על הקוד שנכתב או על זמן שהושקע, ופשוט להשקיע בעתיד, לא, לא בעבר.
צריך הרבה ביצים לכאלה החלטות, לא?
תחשוב שבדיוק צריך הרבה ביצים, אבל אתה צריך גם לחשוב מה אתה עושה ובאיזה סל אתה שם את הביצים שלך, כי
כשמדובר פה כמובן אורי על ביצים מסוג שונה, כן?
כן, כן. רק אתה צריך להבין ש אתה לוקח את הספינה הזאת לאיזשהו מקום. עכשיו, אם אתה רואה שהיא לא מגיעה לשום מקום או היא לא בכיוון, אז צריך לעשות שינוי כיוון. עכשיו, אתה יכול להתלבט או להישאר או להתעקש על ההחלטה הקודמת שלך, אבל יש טיפה של חוש אחריות כדי להגיד, אוקיי, זה לא הולך לשום מקום ועכשיו אני משנה.
מה שעוזר בזה מאוד, אני חושב, זה שאם באמת, במיוחד שזה צוות קטן, אז זה אפשרי, כולם מבינים ומעורבים. צריך ביצים, נכון, אם אתה לבד, זה הופך להיות עוד יותר קשה, כי אז לא רק שאתה מול הקולניות של נגיד משתמשים שלא מרוצים יותר, שאתה משנה כיוון, זה עומד מול הקולניות של הצוות, שזה הרבה יותר מפחיד. אבל אם כולם מעורבים ומבינים את הרציונל להחלטות, מבינים לאן החברה רוצה ללכת, מבינים את המספרים האלה שירון דיבר עליהם, אני חושב שהרבה יותר קל לקבל את ההחלטות האלה. כי בעצם כולם אומרים, נכון, הספינה צריכה לשנות כיוון לכיוון הזה, זה כואב, אבל אין ברירה, אנחנו מבינים למה.
אני חושב רן, גם העניין של האם זה דורש ביצים או לא, אני חושב שזה גם, זה קשור לאיך שאנחנו מסתכלים על סיכון, ורוב האנשים רגילים להסתכל על הסיכון הנראה, הוויזיבילי, וזה לרוב הסיכון של שינוי, כי שוב, בדוגמה של קצ'ינג, נעשה שינוי, ואז יש את האנשים שצועקים על השינוי דבילי, וזה הסיכון שהוא הכי נראה לעין, ולכן רוב האנשים נוטים להתייחס לסיכון הנראה לעין, או הנשמע לאוזן, או הנקרא באימייל. ואחד הסיכונים שהרבה סטארט-אפיסטים, ובכלל בני אדם נוטים להתעלם מהם, זה סיכוי, הסיכון של איבוד הזדמנויות, או באנגלית opportunity risk, אני יודע שאתם לא משתמשים פה באנגלית בפודקאסט, אבל opportunity risk, ובפעמים האלה שהחלטנו על השינוי, או שנפל לנו הסימון, זה בעצם אחד הדברים ששקללנו, זה מה הסיכון שלנו כסטארט-אפ, לקיום של הסטארט-אפ, אם אנחנו נתעלם מהזדמנויות שהבנו בצורה יותר טובה. ואני חושב שאם משקללים את הסיכונים האלה של איבוד הזדמנויות או איבוד הזדמנויות גדולות יותר, אז ההחלטה על שינוי היא יכולה להיראות כדורשת ביצים גדולות, אבל היא באמת, היא לא. היא לא.
אתה יודע, הרבה אומרים שלגלות חוש אחריות זה בין השאר משתק אותך וגורם לך לא לעשות שינויים. במקרים האלה, במיוחד שאתה סטארט-אפ, ואתה יודע, אתה גם לוקח כסף של משקיעים, ואתה אומר, אני אביא לכם את העושר הגדול. ויש לך אחריות גם כלפי הכסף הזה, גם כלפי הצוות. ובמקרה הזה, האחריות אומרת לך, אני עכשיו, המספרים אומרים, אני צריך לקחת, לעשות שינוי כיוון, ואתה אומר, רגע, אז האחריות שלי היא כן לעשות את השינוי או לא לעשות את השינוי. אם הכתובת על הקיר, אז זה ברור שאתה צריך לעשות את זה. עכשיו, אני חושב לגבי צוות, זה נכון, יוני, שאתה יודע, הצוות הוא זה שהכי קשה לעמוד מולו ולהסביר לו את זה, כי באיזשהו מקום אתה גם מצטייר גם כאולי הנהלה שלא יודעת לאן היא הולכת, או לא חסרים תיאורים, אבל הרבה פעמים, ואני חושב שבמיוחד באוטברן, הצוות מאוד חשוף לתמונה. הוא רואה את המספרים, הוא יודע מה הולך במוצר. זה מאוד קל לעבור ולראות שכיוון מסוים, מה לעשות, זה לא ממריא. ואז אם אתה יודע, אז יותר קל להנהלה לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם רואים, כולנו רואים שזה... זה לא ממריא, ועכשיו אנחנו רוצים לשנות לכיוון אחר, זה נראה לנו הרבה יותר נכון. אני חושב בעניין הזה, שאפשר להגיד על אירון הרבה מאוד דברים, אבל הוא יודע לצייר את התמונה שכולם יבינו. אז אני חושב אחד הדברים, שגם הנהלה או הנהגה צריכה את היכולת לצייר את התמונה בהירה, ולהעביר את המסר הנכון.
למזל אין לא היה יותר מדי בעיה, אני חושב, בקצ'ינג, אבל אחד הדברים שאולי, שהיו קצת בעייתים, זה להבין מי הלקוח, שאני חושב שאחרי שכולם הבינו את זה, לפחות המהנדסים טוב, שהלקוח זה לא מי שמקבל מוצר בחינם, וגם מעניין לראות מה ירון דיבר על בתור לקוח. אם לקוח זה זה שבאוטבריין הוא מקבל... לינקים לדברים מעניינים, או זה שבסופו של דבר משלם את הכסף, שזה מה שהסטארט-אפ יקום או יפול, בסופו של דבר, בגללו. אז אחרי שהבנו כאילו, כולם מבינים שהלקוח הוא בסופו של דבר מי שמכניס כסף לקופה, זה מי שקונה בסופו של דבר את עוקב אחרי מישהו ושם כסף אמיתי, אז זה עשה את העניינים הרבה יותר קלים, למהנדסים, להתפקס עליהם.
גם מה שהבנו זה שעד אותו זמן, אנשים שקיבלו מוצר בחינם, את התיק הווירטואלי, גם לא הפכו להיות לקוחות. כי אתה יכול להגיד, טוב, הם כרגע מקבלים בחינם, אבל הם יהפכו לפרימיום, נכון?
זה אולי השינוי בין משתמש ללקוח, שזה הבדל גדול בעולם הוובי הרי. כי לגוגל יש הרבה מאוד משתמשים, אבל לא כולם הם לקוחות, הרוב הם לא לקוחות ששים כסף. עדיין הם...
אבל דווקא במקרה של גוגל, המשתמשים שלא משלמים באופן ישירות לגוגל כסף, הם אלה שמביאים את הערך לגוגל. זאת אומרת, אם לא היו את המשתמשים האלה, לא היה ערך לפרסומות.
לא, אין ספק, זה אני מסכים עם זה, אבל זה לא אותו דבר. בסופו של דבר, גוגל מרוויחה כסף ממי טוב, אולי זה קצת דיון
פילוסופי. אנחנו עדיין מציעים בעצם משהו בחינם בקצ'ינג, אם אתה רוצה לעקוב אחרי מנהל השקעות ולקבל את המידע כדי להגיד לך את זה לבצע את ההשקעות לבד, זה בסדר, זה אתה יכול. אבל החבר'ה שקיבלו בחינם את הסיקוי וירטואלי, זה הבנו שהם באמת לא הופכים ללקוחות. אז זה כבר לא בקור של הביזנס.
אבל גם אצלכם זה סוג של איזשהו ערך או איזה שהם לא בדיוק... כן, סוג של האנשים האלה שהם מביטים בחינם בתיקי השקעות של אנשים גדולים, זה הערך שאתם מביאים להם, כי אתם בעצם קהל פוטנציאלי שהם פוגשים.
כן, לא, והם גם באמת יש סיכוי שהם יהפכו לקוחות. מה שהבנו במהות זה שמי שמנהל לעצמו תיק וירטואלי ומדבר עם אחרים על מניה ספציפית, כנראה לא רוצה לשלם למישהו שינהל לו את ההשקעות, הוא מנסה לעשות את זה לבד, או מתעתד לעשות את זה לבד. אבל מישהו שרק רוצה להסתכל על מומחה, יש יותר סיכוי שהוא באמת מנסה לעשות אאוטסורסינג להחלטות ההשקעה שלו.
כשאנחנו מדברים על לנסות ללמוד מה-early adapters או innovators, שאלה אם מי אותם, לפחות מבחינת קאצ'ינג, זה שהבנו שה-early adapters זה למעשה, כאילו אני מניח שהבנו לפני, יונתן הבין לפני הרבה זמן, אבל זה אנשים שתכלס שמים את הכסף, זה לא מי שמשחק עם כסף וירטואלי, הוא מבחינתנו הוא לא early adapter עדיין, כי הוא משתמש, הוא עדיין לא... מבחינתנו לא עשה יותר מדי מבחינת השורה הסופית.
אני חושב שהזכרת את הנושא של early adapters, אני חושב שאחד הקשיים שלנו זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים שכולם כמונו, אז אם אני נגיד early adapter ואני יוצר מוצר מגניב שמעבירים מסרים מכל מכשיר לכל מכשיר, ויש כמה early adapters שהולכים ומשתמשים בו, זה עדיין לא אומר שגם סבתא שלי תשתמש במוחותיים, כן? אז לפעמים אני חושב שהקהל הזה של early adapters הוא יכול להיות קצת בעצם מבלבל, מטעתע.
כן, אני חושב שאתה צודק לחלוטין, ויש תחומים שבהם אי אפשר להימנע מזה. כנראה שטוויטר לא יכול להתחיל בלי ה-early adapters המתבקשים, אבל להרבה עסקים אני חושב שזה אחד הקשיים הגדולים, זה להבין שזה שיש 100 חברים או 1,000 או 10,000 אנשים שהם מאוד early adapters שמשתמשים בזה, זה באמת לא אומר הרבה לגבי הקפיצה לשוק האמיתי, וזה אחד הקשיים לעשות את הקפיצה הזאת. לכן יש עסקים שאפשר לראות הרבה סטארט-אפים שיש להם ספייק מאוד מוקדם, זה קורה הרבה פעמים כשהטק קראנצ'ים של העולם מכסים את זה ופתאום הכל נראה נהדר ובאמת ה-early adapters מתחילים להשתמש ואז או שצוללים או שזזים הצידה וזאת בעיה.
אוקיי, אז אנחנו כבר מתקרבים ממש לסוף השיחה שלנו, נעשה ככה סרט של מילות סיכום. אז יוני, רוצה ללכת ראשון?
כן, אני חושב שבאמת צריך לדעת לקחת בחשבון שזה אורקני, זה טבעי לכל סטארט-אפ שהשלב הראשון מצדיק זה לכיוון המטרה, וחשוב שתהיה את המנטליות הזאת, לדעת שאין מה לעשות, צריך לפתח משהו מהר, לזרוק אותו החוצה, זאת אומרת, האמת היא שבמקרה הזה לזרוק החוצה זה מבלבל, מה שנקרא באנגלית, throw it out there, לראות איך התגובות, ולעשות איתרציות מהירות, ולא לפתח את הנוסטלגיה באמת, והתרבות של הצוות, של החברה, צריכה לתמוך בזה.
אוקיי, תודה. ישי?
מבחינת הנדסה, זה אומר סטארט-אפים, המהנדסים צריכים להבין שהמוצר יכול להשתנות בצורה קיצונית בעוד כמה חודשים. וזה מקשר אותנו לשיחה שהייתה קודם על סקיילביליטי. לא צריך לבנות יותר מדי על זה שפתאום המוצר יקפוץ באלפי אחוזים של שימוש, כי זה בדרך כלל לא קורה. צריך יותר, הרבה יותר חשוב להיות גמיש, גם בדרך החשיבה וגם בדרך שאתה כותב את המוצר, לשנות את המוצר בצורה ש... תענה על הצרכים העסקיים, שישתנו, ובוודאות הם ישתנו מהר.
אוקיי, תודה. ירון?
כן, אני אוסיף אולי רק עוד קונספט אחד שאנחנו מנסים לדבוק בו, ומאוד עוזר בזיגזגים האלה, או בשינויים האלה שעושים לאורך הדרך, ואולי לפני זה אני רק אגיד לכל מי שמקשיב, תמיד חושבים שכשנעשים שינויים כאלה גדולים בתוך החברה, אז זה רק בחברה שלנו, וזה רק אצלנו, הכל... ברדק ודפוק וכולי, אבל בכל החברות האחרות שאנחנו שומעים עליהן, הכל מושלם ושם אף פעם לא עושים זיגזגים. אז קודם כל חשוב שכולם ידעו שזה קורה בכל חברה. הזיגזגים האלה והשינויים של הכיוון הם חלק מהעניין, והם, אני חושב, דבר מבורך, הם לא...
בכל חברה שאי פעם תצליח.
כן, בדיוק. והדרך שלנו לנסות... להפוך את זה לחלק מה-DNA של החברה ולעשות את המעברים האלה יותר קלים, כך שכולם בתוך החברה לפחות מבינים ומסכימים לשינויים, זה שתמיד יהיה לנו מה שאנחנו קוראים מגדלור, ואני חושב שמגדלור זה איזושהי המטרה הסופית שאליה אנחנו חותרים ואליה אנחנו רוצים להגיע, והיא לרוב מטרה שאפשר להגדיר אותה באיזה שהם גרפים או מספרים שאנחנו מאוד ממוקדים בהם, ואת זה אנחנו מנסים לא לשנות, או לא לשנות באופן תחוף מדי, זה אפשר כל שנה, שנתיים לחשוב מחדש על העסק, אבל אבל בתוך השנה שנתיים האלה המגדלור הוא קבוע וידוע, ואנחנו מנסים לדאוג שכל עובד בחברה ידע את זה, ידע לחלוטין לאן אנחנו מפליגים. ואז השינויים האלה, הזיגזגים או הגלסים בדרך למגדלור, באמת נעשים הרבה יותר פשוטים, כי הם לא שרירותיים, משהו התפשל לנו, לא הלך, ועכשיו אנחנו שרירותית מנסים איזה ג'וק חדש או רעיון חדש, אלא אנחנו כולנו חותרים למגדלור הזה, ועכשיו נפל לנו הסימון, והבנו שיש דרך יותר טובה להגיע למגדלור. ואני חושב שזה עושה את כל המעברים האלה הרבה יותר פשוטים ומובנים ומוסכמים על כולם.
ירון, אמרת גלסים, זה מונח של יורדי ים?
זה זיגזגים של ימי, כן.
תראה, תמיד כשאתה מנסה להגיע לאנשהו, זה תמיד קשה, זה תמיד מול הרוח, אוקיי? ובשביל שסירה תפליג מול הרוח, אתה צריך לעשות גלסים, זה הזיגזגים האלה.
צריך קצת לשוט בדיוק, לצד הרוח, אתה לא יכול לשוט ישירות בכיוון הרוח.
שנקרא ג'ייבינג באנגלית, לא?
בדיוק.
אז גם פה משתמשים בזה, רק באנגלית.
טוב, לכם יש את המפרץ לגלוש בו. טוב, חבר'ה, תודה רבה. אוריה, אתה רצית עוד להוסיף משהו?
אני חושב, בהמשך למה שדיברנו, דבר שמאוד מאוד מאוד עוזר זה שקיפות, שקיפות, שקיפות. שקיפות למצב, ברגע שיש שקיפות, אז העובדים וכולם, זה מהמשקיעים ועד העובדים, יודעים את המצב, רואים את המספרים, רואים את המגדלור, ויכולים לראות אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. והרבה פעמים העובדים הם אלה שמרימים את הדגל ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא בכיוון.
אני מסכים את זה ב-100%, אני גם חושב שהרבה פעמים כשמעשים שקיפות, אז החלטות שלפני זה היו נראות כהחלטות אמיצות שדורשות הרבה ביצים, פתאום נראות החלטות טריוויאליות ופשוט מתבקשות, אם מעשים את דגל השקיפות. אז תודה רבה לכם חבר'ה, יוני ואישי מקליפורניה, ירון בניו יורק, אורי ואני בישראל, נודה לאלים של סקייפ שעזרו לנו כמעט לאורך כל הדרך, ונקווה להשתמש שוב.
אנחנו השמצנו את אי-ביי, ותוך כדי שיחה בסקייפ, אבל אני לא יודע אם זה... אולי אני חושב שהיה לנו זה היה מטעמם.
זה כבר לא אי-ביי.
זה כבר לא. אבל נשארו שם ביטים כנראה מאי-ביי, שבודקים את זה. טוב, אחלה חבר'ה, תודה רבה, להתראות.
תודה רבה, רק שמח.
רק שמח.